החקירה שלנו היא זאת, האם כשחזל תקנו דרבנן דומיה לדאורייתא, האם זה תקנה חדשה עם דינים חדשים, או דילמה הוא בעצם הרחבה של הדין דאורייתא. אז יש לי כאן דוגמה משדה בית הפרס. שדה בית הפרס, הכוונה היא ששדה שנחרש בה קבר. כלומר, יש פה קבר שהוא קבור בתוך השדה לפי ממדים מסוימים, והוא חרש את השדה, וייתכן שהמחרשה הגיעה פנימה וחדרה עד לקבר, ונמצא שגופו של המת נתפזר על ידי המחרשה בבית הפרס. ואף על גב שמדורייתא אפשר להתיר ולטהר משתי סיבות. א', משום שמדובר ברשות הרבים, וכל סוף איתור ברשות הרב עם ספק אותו, או אפילו ברשות היוחיד לא הוחזק איסורה פה. נכון שיש בו קבר, אבל אנחנו יודעים בדיוק איפה הקבר נקבע. מה פתאום לתרמי את כל בית הפרס? הרי אפילו נניח שהמחרשה הגיעה עד לשם, דבר שאי אפשר לבדות, מכל מקום מי אומר שהגוף נתפזר בכל בית הפרס? אבל חזל תקנו וזוהי משנה במסכת עולות בפרק ב', שכל בית הפרס במעמדים האלו, מי שנכנס לתוכו אז הוא נטמע בטומאת מגו, בטומאת מסו. אבל מעניין שהמשנה קובעת שאינו מטמא באוהל, והשאלה היא מדוע. חשבתי אולי עצם העובדה שאין טומאת אוהל בשדה בית הפרס מוכח שזה טומאה חדשה שחזל תקנו אותה, לא בהתאם לטומאה דאורייתא, כי טומאת מת דאורייתא מטמאת באוהל.
יש גם הבדל במידה, אני חושב
שבאוהל
זה צריך להיות עצם.
בדיוק. אז ייתכן כאן שפה מדובר בטומאס עצם כסיאורה, ואם כן, הסיבה היא שעם כל החשש הוא משום עצם כסיאורה, עצם כסיאורה אינו מטמא בטומאס אוהל, כפי שמפורש ברש משאנס בתחילת מסכת העולות בפרק ב', וגם ברמב״ם בטומאס מס פרק י"א הלכה א'. אז אם כן, כיוון שעצם כסיאורה מהמס אינו מטמא באוהל, אז מובן מאליו שבית הפרס אמנם יש לו טומאה מדרבנן, מדאורייתא אין כאן טומאה, אבל הטומאה מדרבנן היא טומאס עצם כסיאורה, ועצם כסיאורה אינו מטמא באוהל. אז כן, אין לי שום ראיה מהטהרה של אוהל. עכשיו, אז אם כן, מי שרחב על גבי סוס אינו טומא בבית הפרס, אפילו אם הוא אהיל על בית הפרס. כל בסדר. אוקיי. אבל כאן מצאתי אולי מקום לומר שטומאת בית הפרס היא טומאה חדשה שחכמים חידשו וקבעו אותה. למה? כי אם נאמר שחכמים בעצם תקנו פה סופק, כלומר, החכמים החמירו במקום שהתורה לא החמירה. מן התורה יש כאן חזוקה שאם אכן החרישה הגיעה למעלה, אז נשברו הצוות לגמרי, וגם אפילו עצם כסיאורה אינו. וגם מדובר בשוס הרבים. ובכל זאת, למרות שסופק כתוב שסורה בספק התור, ואפילו מדרבנן ספק התור, כאן בבית הפרס אפילו בשוס הרבים חזל החמירו והם תקנו תומה. אם כן, לכאורה אם אין כאן סופק תומה, אז מה פשר הדבר שחזל תקנו פה בית הפרס לטמא? אלא התומה כאן נחשבת לטומאת ודאי למרות שאין כאן ספק. זה החידוש שחזל קבעו. התורה לא התייחסה לבית הפרס בכלל כספק, והמקום הוא טהור גם מדרבון. אבל חזל תקנו כאן טומאה בתור ודאי. ואיך אני יודע שהחזל תקנו תקנה של ודאי? אז הדין הוא ככה, בתרומה, אם תרומה נטמאת בתומא סופק, אז הדין הוא תולן, דהיינו לא אוכלים ולא סורפים. מה שאין כן, בבית הפרס, אם הוא הכניס תרומה לבית הפרס, הדין הוא, וכך קבוע במסכת טהרות בפרק ד' משנה ה', ששורפים את התרומה. אם שורפים את התרומה בתרומה שנכנסה לבית הפרס, מוכח שהתרומה היא תרומה בתור ודאי, וזאת היא תרומה חדשה מדרבנן, כי הרי לפי הכללים של התורה לא היינו יכולים לשרוף תרומה טמאה אם היא נטמאת בסופק, אלא מוכח שכאן נקבע דין של ודאי בתרומה חדשה של בית הפרס. ודומה הדבר אולי ליונטב שני של גוליוס, שלמרות שסיבת התקנה של יום טוב שני של גוליוס היא הייתה סופק בזמן שקידשו על פי ראייה והשמועה לא הגיעה לחוץ לארץ, אבל מכל מקום תקנו את יונטב שני בתור תקנס ודאי, לא בתור תקנס סופק. ולכן הרי מברכים על, את כל הברכות של מצה ושל מורה ושל שחיון והכל ביונטב שני של גוליוס. הרי אם זה תקנה מצד סופק, אז סופק ברוכס להוקל. אלא, ויש כאן עוד כמה ראיות מדיני ערבין וכדומה שתקנו יונטב שני לא מדין סופק אלא מדין ודאי. גם כאן תקנו תקנה חדשה, תומה חדושה, שהיא נקראת תומת בייסט הפרס, שסופס התרומה עליה. והנה אולי יש לי עוד ראיה, אינני יודע.
מה אם שלישי לטומאה ורביעי לטומאה?
אז מה אתה אומר? אם זה היה כדוגמה דאורייתא, אז מה היה הדין שגם שלישי וגם רביעי לטומאה? אבל בבית הפרס
האם היה גזירה
או דין חדש? ונפקא מינה לגבי טומאה שלישי ורביעי אולי. אבל מה שכן מצאתי פה באנציקלופדיה התלמודית, הוא מביא כאן סוגיה במסכת כתובות בדף חכ"ח. הסוגיה שם דנה בדיני עדות, והכלל הוא בדיני עדות שגדול אינו יכול להעיד על מה שהוא ראה בקטנותו. כלומר, אם הוא ראה משהו ביותו קטן, אז הראייה מצטרפת לגופה של הגודס אידוס, ולכן כיוון שהראייה הייתה בפסול בקטנותו, אין לו אפשרות, הוא לא מסוגל להכשיר את עדותו בהגדה. ואילו כאן במשנה במסכת כתובות אף חפחת כתוב שתומת בית הפרס יש לסמוך על עדות גדול שמעיד על מה שראה בקטנותו. כלומר, אם הוא ידע בקטנותו שלהעיד על המקום הזה שהוא סוד בית הפרס, אז הוא יכול להעיד בגדלותו ולקבוע שהוא בית הפרס. כלומר, חכמים הכשירו את העדות הזאת לגבי תומאס בית הפרס, לעומת בניגוד לתומא דאורייתא. למשל, אם הקטן היה מעיד על תומא דאורייתא על מה שהוא ראה בקטנותו בגדלותו, אין סומכים על עדותו. אבל רבנן תקנו תומאה חדשה שנקראת תומאת בייס הפרס, ולכן אפשר לסמוך על הקטן. ודרך אגב, זה הולך בשני הכיוונים. למשל, אם הוא מעיד שבית הפרס הזה נטהר, אוקיי? יש כל מיני דינים איך לטהר בית הפרס, וחבל שאין לי המשך של המאמר הזה, כי זה לא בידי, אבל על כל פנים מה שהצלחתי להוציא מבר אילן, שאפילו אם הוא מעיד על מה שהוא ראה בקטנותו שהמקום הזה הוא נטהר על ידי מה שנקרא נידש ונופח, זה התהליך לטהר בית סוד בית הפרס, והוא מעיר על כך שהוא נידוש ונופח, אז אפילו עושי קורבן פסח יכולים לעבור שם, ואין כאן אפילו תומא דרבנן. ונאמן, למה? כי כיוון שהוא מעיר על תומא דרבנן, חז"ל סמכו עליו, הם אמרו והם אמרו, הם תקנו את התומא הזאת, והם תקנו שאפשר לסמוך על הקוטון ביחס לטהרת התומא הזאת. ואם כן, אני אומר שאומנם מצד אחד חכמים תקנו לחומרה שהתומא הזאת היא תומא ודאי, ולכן סופן אלו וזה תשומו, אבל מאידך הם הקילו בתומה הזאת לסמוך על הקוטון כשהוא מעיד בגדלותו מה שהוא ראה בקטנותו. אז יש כאן שני כיוונים של דינים מיוחדים במינם שאינם מתאימים לתומה דאורייתא, וייתכן, אינני יודע, אבל ייתכן על פי סברא שחז"ל תקנו מציאות או ביר יחדושה שנקרא תומאס בייס הפרס.
יש, אני למדתי בבבא קמא סיפור דומה על אחד שם, אני זוכר כשהייתי ילד,
על בית תחומן,
אבא לקח אותי על הכסיפה והלכנו למקווה, אכלנו תרומה, משהו כמו זה, ומהעדות על קטנות הם הצהירו כמו כאלה מרשל, סמכים על זה, רק לאכול תשום מדרבנן, זה היה המסקנות של הגמרא.
אז אולי לפי זה, אולי תשומה דרבנן היא גם כן המצאה של חכמים, ויש דינים מיוחדים לתשומה דרבנן, אינני יודע, זה צריך עיון, אין לי ראיות מספיקות כדי להוכיח שתשומה דרבנן היא מציאות חדשה, כי הרי דיברנו שאין
מבטלין יסוד המדרייסה,
בדיוק, ואין מבטלין יסוד לכתחילה, משום שהוא דובר שיקרו מן התורה. אבל אולי ייתכן שיש תשומה דרבנן שאין לו עיקר מן התורה, או למשל חלס חוץ לארץ, שאם נאמר שחלס חוץ לארץ, אפילו אם נאמר שהיא דורייתא, אבל יש לה דינים מיוחדים. אז אני ארשום לעצמי הערה לגבי תשומה דרבנן וחלס חוץ לארץ. אוקיי, אז כדי לבדוק את הנושאים הללו, אבל על כל פנים אני רוצה לעבור אולי לנושא קצת שונה. הרמב״ם בהלכות סנהדרין קובע לגבי מכת מרדות, וחבל שאין לי את הרמב״ם בפניי, שיש דינים מיוחדים לגבי מכת מרדות. אמנם המספר הוא 39 כדוגמת מכות דאורייתא, אבל עצם צורת המכה היא שונה לגמרי. למשל, בנוגע למכות דאורייתא, אז צריך שהשליח ביתין שהוא מלכה יהיה חזק, אמנם לא יכה בו בכל כוחו, אבל ממש בכוח. ואילו לגבי מכת מרדות, הרמב"ם קובע שהשליח ביתין צריך להיות חלש ולא מסוגל להכות בכוח. אולי ייתכן שמכת מרדות היא תקנה מפני עצמה, והיא לא בעצם מלכס כמו שראינו. ודרך אגב, אם אני מזכיר את הנושא של מלכוס, אז מצאתי כאן חידוש בשם הרוגצ'ובי. הרוגצ'ובי מחדש, וזה מובא בעוצר מפרשי התלמוד למלכס דף ה', אם יוצא השם נחפש את הספר הזה, בלי נדר, שאם ביתן יחייבו כל אחד מעדים זוממים פחות מלמתת מלכות, הרי יש הווה מינו בגמרא שמשל שלנו במלכוס, הגמרא דוחה את זה, רק במומן, אבל לפי ההווה מינו, אז כל אחד מהעדים יקבל, בוא נגיד שלושה, יש שלושה עדים שהוזמו, כל אחד יקבל 13 מלכות, אומר הרוגצ'ובי, אין לזה שם מלכוס של בזדן. אין לזה שם מלכוס. אז אני אומר שאולי מקס מרדוס אין לזה שם מלכוס, אלא זה מציאות חדשה בפני עצמה. נדמה לי שזה למתס, אבל יש מקרים שבהם לפי אומדנו מקילים מאוד לגבי מקס מרדוס.
גם
בדורייס, אבל יש אומדנות מסוימות שמדורייתא לא היינו מקילים ובדרבנן מקילים. אז זה צריך לעיין ברמב"ם הלכות סנהדרין, אז בלי נדר גם בזה עוד יהיה חזון למועד. עכשיו דיברנו אתמול לגבי ולד הקדש, ולדות של הקדש, והזכרנו שיש שיטה שסופרת בתנאים שהוולד תקף ב תחילת יצירתו, יש לו דין של הקדש, ואם הבהמה, האמא נשחטה, אז הוולד הזה לאחר לידתו, יהיה לו שם קודש. לפי הדעה הזאת, בעצם, הוא בו ירח אמו, אנחנו רואים את הוולד כחלק מהאם. אז אם הוא ירח אמו, אם הוא חלק מגופו של אם, כמובן שיש לו דין של הקדש תקף מיד בתחילת יצירתו, מה שאין כי לפי התנא השני, שאם הבהמה נשחטה ומצאנו בו ולד, בהמה מזבח, אז אין לה ולד קדושת מזבח, אלא הוא חולין לכל דבר. הוא חולין לכל דבר, כי דווקא אם הוא נולד, הוולד נולד מאמא שהיא מקודשת בקדושת מזבח, אז בהווייתו הוא מתקדש ויש לו דין של קורבן ליקורב על גבי מזבח. וכן, לפי הדעה הזאת אני לא מפעיל את הכלל של אובו ירח אימו כחלק מהאם לגבי בהמס הקדש, אלא אני רואה את הוולד כמציאות חדשה בפני עצמו, והיא מתקדשת בלידתה מכוח ולד הקדש, מכוח דין של ולד הקדש.
אין ראי לי בכור שההקדש תלוי בפתר אחר. אני נשאר בהקדש.
אז גם שם אני אומר שהלידה עצמה מקדשת את הבכור. מקדשת את הבכור. והיא קדושה מאליה, אז ייתכן שעד רבה, שהאימא היא לא בכורה, דווקא הוולד הוא בכור. אז אי אפשר לומר פה, הוא בירך אימא.
וביצירה זה גם בכור, על תנאי שזה ירידה.
התנאי הזה, אז מה הוא, הקדושה חלה למפריע? אינני יודע, אני חשבתי שהתאומה חלה על ידי פטירת הרחם.
זה גם שייך אולי לכל השאלות על סורגסי. אם זה תל היציאה.
כן. אז חשבתי מה הדין של הוולד של בהמה גזולה. האם אני רואה את הוולד כחלק מגוף האם, ולכן הדין של נגזל והחפצה של גזלה כולל גם הוולד, או דילמה אני רואה את הוולד כמציאות חדשה בפני עצמה? אז יש לי כאן משנה בתחילת פרק הגוזל עצם.
מה הלכה של האם?
זה מה שאני רוצה לראות. אז אם האם עדיין חיה, אז ואישר זה הגזל אשר גוזל, הוא חייב להשיב את האם. מה הדין של הוולד שנולד מאם כאשר הוולד הוא ולד גוזל?
אז
As כתוב פה במשנה, גוזל עצם ועשון כלים, צמר ועשון בגודים, ושלם כשעס הגזלה. גוזל פורה מעוברת, ויולדה, רחל ותאונה וגזזה, משלם דמי פורה הומדס לילים, ודמי רחל הומדס לגוזס. אבל גוזל פורה ונסעברה אצלו, ויולדה, is as mishalim kishas hagzela. Kolma hashayla yikach, ha'imu gazal para meuberet, o shinit abra etzlo. V'yesh nafkemini gdola. Imu gazal para meuberet, azu chayav beheshiv es hagzela, gam al ha'vlad, gam al ha'ubar. ואז אני בעצם מפעיל את הכלל של עובר ירך אימו, ולכן אימו מחייבת אותו בשוב, אז הוא חייב בשוב גם על העובר. מה שאין כן, אם הוא גזל פרה ריקנית, דהיינו שהיא נתעברה אצלו לאחר הגזלו, אז הוא לא חייב בכלל לשלם על העובר, העובר לא נכלל בדין של אישם של הגזלה של גוזל, והוולד לאחר שהוא נולד הוא של הגזלה. ועיינתי ברמב״ם בפרק ב' מהלכות גזלה, הרמב״ם קובע ככה, אז אני אסכם את הרמב״ם בצורה כזאת. הרמב״ם אומר ככה, אם הוא גזל בהמה ריקנית ולאחר הגזלה הנגזל התייאש לאחר יאוש, ואז לאחר יאוש נתעברה אצלו, אז אומר הרמב״ם, הוא משלם כשעס הגזלה, ואם יולדה הוולדה של הגזלה, כי הרי כיוון שהיאוש הקדים את העיבור, אז לכן יש כבר לגזלן קניין על הבהמה, ואם כן כשהבהמה נתעברה אצלו וילדה הוולד של הגזלן. אז כאן במקרה הזה, כיוון ש בוקר טוב, כיוון שהגזלן כבר קונה את הפור לפני שהיא נתעברה, לכן כל התהליך של עיבור ושל לידה שייך לגזלן עצמו, והוא ביילים על הוולד. מה שאין כן אומר הרמב״ם, אם הוא גזל פרה מעוברת, היא הייתה מעוברת, ונניח כאן יש שני מקרים, אז אם אני לא יודע איזה מקרה להקדים, בואו נקדים ככה, אני רק בוחר בניחוש. אז אם לפני יאוש יולדה הפורה, אז מה הדין של הוולד? הרי הוא גזל פרה מעוברת. אז לכאורה, אם אני אומר שהוולד הוא חלק מהאם, וכל דיני האם חלים גם על הוולד, והוולד כבר קיים בתור מעובר, זאת אומרת בתור עובר, לפני הגזלה, כי הוא גזל פרה מעוברת. אז הייתי אומר שלכאורה כאן יש מקום לומר עובר ירח אימו, שהעובר הוא חלק מהאם. במקרה הראשון, הרי הוא גזל פרה ריקנית, והביילים התייאשו, הגזל קונה את הפרה, וכשהפרה יולדת, אז הוולד שייך לגזלן, והוא לא חייב לשלם שום תשלומים על העיבור ולא על הוולד. למה? משום שכל התהליך של העיבור קרה לאחר שהגזל קנה את, את, את הפרה מדין יש. אבל אם הוא גזל פרה מעוברת, והתהליך של העיבור הקדים את היש, אז אם למשל לפני יש הפרה ילדה, אז הוולד שייך לביילים, לנגזל. ולמה? משום שהיא הייתה כבר מעוברת בשעה שהוא גזל. אז אם כן, מה שהוא גזל, הוא גזל גם פרה וגם את העובר. ולכן אחר שהבהמה ילדה את העובר, הוולד שייך לביילים, לנגזל. אז אם יש לי רק את שני המקרים הללו, כן, עוד מעט נגיע למקרה השלישי, אבל אני רוצה להגיע לאט לאט לאיזושהי מסקנה אם אפשר. אבל בינתיים יש לי רק את שני המקרים הללו, שהם משתי הקצוות והן פשוטות יותר. א', פשיטה שאם הוא גזל פרה ריקנית והיא נתעברה אצלו לאחר יש, אז ממילא, הרי הפרה היא של הגזלן, ולכן העיבור והלידה זה הכל שייך לגזלן והוא קונה את הוולד. פה אני אומר שהעובר שייך לגזלן. אוקיי, זה אני מבין. אם מאידך גיסא הוא גזל פרה מעוברת, אם הוא גזל פרה מעוברת והפרה ילדה, אז אם כן, הכל שייך לביילים. עכשיו יש לנו המציאות המעורפלת יותר, בין השמשות, בין שתי הקצוות. הוא גזל פרה מעוברת, וביילים התייאשו, ואחר כך הפרה ילדה. האם הוולד הוא של הגזלן, או שהוולד הוא של הביילים, של הנגזל? ואפילו אם תרצו לומר שהבעל, סליחה, הביילוס היא של הגזלון, משום שהיא ילדה לאחר יאוש, אבל מכל מקום ייתכן שהגזלון חייב בדמי הוולד. אז זה נדמה לי מה שכתוב ברמב"ם כאן בהמשך הדבר, גזל פרה מעוברת. רק שגזל פרה מעוברת ונתייאשו הבעלים ואחר כך יולדו. אז יש פה מצב מסובך, שניים אוחזים בתהליך. מצד אחד, הרי הוא גזל פרה מעוברת, אז אם כן, העובר שייך לפרה ולנגזל. אבל מאידך גיסא, לפני הלידה, הביילים, הנגזל, התייאש. ואם כן, הרי הוא, הגזלן קנה את הוולד.
אבל אם הוא התייאש, אז הגזלן גם קנה את כל הפרה. אז אותו דין הולך.
אז אם הוא קנה, אז זה מה שאני לא יודע, אם הוא קנה את כל הפרה, אז האם הוא ישלם לנגזל גם על הוולד, או שכיוון שהנגזל התייאש לפני הלידה, על אף שהפרה הייתה מעוברת לפני הגזלו, עכשיו העובר נחשב למציאות בפני עצמו, כאשר הגזלן קנה אותה מדין יש. כלומר, אולי אצלך זה פשיט, אצלי זה, אני קצת איתי יותר, אתם גאונים, אני רק אומר שאם אני הולך בצורה איטית, אני רואה פה מצב מסובך. אני אתן לי רק רגע כדי להסביר איפה אני סבכתי פה. הוא גזל פרה מעוברת. אם הפרה ילדה עכשיו ולא היה יש ביני וביני, אז אין ספק שהעובר והוולד שייך לנגזל. אבל מאידך גיסא, כאן יש מצב מסובך יותר, כי בין העיבור שהקדים את הגזלה לבין הלידה, הביילים התייאשו. אז איך אני רואה פה את הוולד? אם אני רואה את העובר כוולד, בוא נגיד, כי העובר ירח אימו, ולכן אחר כך כשהוא נולד, אז לא נתחדש פה שום דבר. הוולד הוא בעצם העובר, אבל הוא בא בצורה שהוא קיים כבריאה עצמאית, נכון. אבל עדיין אני חוזר חלילה למצב של עיבור. ולכן הייתי אומר שהגזלן חייב לשלם על העובר. למה? כי הוא גזל פרה מעוברת. אבל מאידך גיסא, אם אני אומר שתשכח מהעיבור, לא אכפת לי מהעיבור, אכפת לי מהלידה, כי הלידה כאילו מהווה פה מציאות חדשה, בריאה חדשה, בוולד. ואם כן, כיוון שלפני הלידה היה יאוש, לכן הוולד לא שייך לנגזל, הוא שייך לגזלן. ואם כן, אין לו לגזלן שום חובה לשלם דומים על העובר, וגם וודאי לא על הוולד. כלומר, המצב האמצעי הזה ניתן להשוותו לאחד משתי הקצוות. איך אני מסווג אותו? האם אני מסווג אותו תחת הדין של גוזל פרה מעוברת, כאשר הגזלן חייב על העובר, העובר שייך לביילים, גם הוולד שייך לביילים, או דילמה, אני אומר לא. כאן זה דומה למציאות של גזלן שגזל פרה ריקנית, ואחר כך לאחר הגזלה היא נתעברה והיא ילדה, אם כן הכל שייך לגזלן והוא לא משלם. אז לפי הצד הראשון אני אומר, כיוון שהוא גזל פרה מעוברת, אז עצם העובדה שהיא מעוברת בשעת גזלה היא קובעת לתמיד שהפרה הזו, שהעובר והלידה לאחר מכאן הכל שייך לנגזל. אבל מאידך גיסא, אם אני אומר שההדגש הוא על הלידה, למרות שהוא גזל פרה מעוברת, כיוון שהביילים התייאשו לפני הלידה, זה דומה למי שגזל פרה ריקנית והיא נתעברה לאחר יש. ומה אומר הרמב"ם? אם היא נתעברה אצלו לאחר יש, אז הוא משלם רק על הפרה ולא משלם לא על העובר ולא על הלידה, לא על הוולד, משום שהיא נתעברה לאחר יש. אבל מה יהיה אם היא נתעברה לפני יש? אז מה אתה אומר, דניאל? לדעתך זה פשיטה או? לא חשבתי, אולי אתה אומר שזה פשיטה.
גם
אצלי מסובך,
סליחה.
מה?
גם אצלי מסובך.
כן, אני הסתבכתי.
כמה שווה האם שנתעברה?
אז הרמב״ם קובע, בוא נראה את הרמב״ם, שאם הוא גזל פרה מעוברת,
הנגזל ידע שהפרה
נתעברה?
לא. אז אני שואל גם על הפרגנקה,
על המעוברת. אז גזל פרה מעוברת, הרמב"ם אומר ש... רק שנייה אחת, אם הוא גזל פרה מעוברת, אם לפני יאוש, איפה זה פרה? אז הרמב"ם קובע שאם הוא גזל פרה מעוברת, ואחר כך הוא התייאש, ויולדה, אז משלם דמי פרה מעוברת. הרמב"ם קובע שכיוון שמה? כיוון שהפרה הייתה מעוברת בשעת גזלה, אז לכן הגזלן מתחייב גם על העובר. אבל לגבי הלידה עצמה, הוולד הוא מציאות בפני עצמו. אז כאן יש לנו דוגמה כאן שהרמב"ם תופס את החבל משתי הקצוות. כלומר, מצד אחד לגבי דיני העובר, אז הרמב"ם קובע שהוא בר שייך לנגזל משום שהגזלן גזל פרה כשכבר הייתה מעוברת. אז יש בעלות ויש זכות תביעה מצד הנגזל על העובר, אבל מאידך קובע הרמב"ם שהלידה מחדשת פה ולד, והוולד הזה לא שייך לנגזל. למה? כי הוא התייאש לפני הגזלה. סליחה, הוא התייאש לפני הלידה.
הוא כאן בשינוי?
כן, אולי הלידה זה נחשב כשינוי, ולכן הוא קונה על ידי שינוי, אבל כל פעמים יש כאן יש. אז אם כן, פה, אם אני מכניס את הסוגיה הזאת לתוך המסגרת שלנו, האם אני רואה את הוולד ואת העובר כחלק מהאם או כמציאות בפני עצמו, אז כאן הרמב"ם בעצם קובע שני דינים. יש דין אחד שקובע לגבי העובר, יש דין שני לגבי הוולד. לגבי העובר הרמב"ם מוכן לומר שבכל המקרים העובר נחשב כחלק מהאם, ולא נתייחס לוולד כמציאות בפני עצמו. כן? מה שאין לגבי הוולד. אבל רק שאחד, אם אני אומר שהעובר הוא לא מציאות בפני עצמו, אז אם כן, הרי זה דומה לוולד הקדש. לפי אותו מנדיומה שדיברנו אתמול,
זה מה שרציתי לשאול.
כן.
לקחת את הדוגמה של
דוגמה של ולד הקדש.
ומה אמרנו אתמול, הוולד, מה הוא? השם של הקדש. האם הוולד הוא חלק מההקדש או לא?
או לא. ודיברנו שיש מחלוקת תנאים. שלפי שיטה אחת, אם למשל הוא שחט האם, אז יש קדושה על הוולד. כי הוולד הוא ולד הקדש לא מצד הלידה, אלא מצד עצם
האם.
עצם יצירתו, וכל מקצת ומקצת של התפתחות הוולד נחשב להקדש מדין האם. מה שאין כן, לפי הדעה השנייה סוברת שלא, אין כאן שום קדושה לעובר. העובר נחשב כחולין לגמרי, לכל דבר, ואפשר לאכול אותו וכולי וכולי, וכל שכן לאחר לידתו. אבל אם הוא לא שחט את האם, אם הוא לא שחט את האם והאם היא קדושת מזבח, יש בה קדושת מזבח, אז יש דין של ולד קודשים, וולד הקדש יש לו דין של קדושת מזבח, ואני יכול לשחוט אותה אך ורק על גבי המזבח. למה? כי אז אני אומר שהלידה יוצרת מציאות חדשה ויש לה קדושת
כמו
האם, בדיוק כמו האם. אז אם כן, יוצא שלפי אותה דעה אני מחלק פה בין המצב או השלב הראשון של עובר לבין השלב השני של לידה. כי לפי הדעה הזאת אין כאן קדושה מצד היותו עובר של הקדש, של בהמת הקדש, אבל מאידך אני מעניק לו סטטוס מעמד של בהמת הקדש לאחר לידתו. אז ייתכן שיש פה לפי הרמב"ם בהלכות גזלה משהו מקביל. הרי הוא גזל פרה מעוברת, בשלב הזה אני רואה את העובר כחלק מהאם, ולכן חיובי השבה החלים על הגזלן כוללים לא רק את האם אלא גם את הוולד, ולכן הוא משלם דמי פור מוברס. דהיינו, אני מוסיף איזשהו סכום מסוים לתשלומי הגזלו מחמת העובר, ואני לא רואה את העובר כחלק נפרד. אחר כך בהמשך, הרי הבעלים התייאשו, ואם כן, מכאן וילך אני מתייחס לוולד כמציאות חדשה, וכיוון שהיה יאוש, אז אני לא יכול להכיל דין של גזלה של חפץ הגוזל לגבי הוולד, כי הוולד הוא כבר מציאות חדשה. וכמו שבמימס הקדש אני אומר שכל זמן אז רק שנייה אחת, אז אם אני אומר, רק שנייה אני מסתבר, אז מה היו שתי הדעות? לפי הדעה שהוא, אדרבה, עשיתי רק טעות אחת. הרמה בגזלו נדמה לי שהוא מגביל לאותה דעה שרואה את העובר כהגש.
יפה.
דהיינו שקדושת העובר היא מיצירתו ולא מהווייתו, דהיינו לילתו. אז כן, פה אני... מההתחלה. ולכן אם הוא שוחט את האם, אז גם הוולד, העובר, יש לו קדושה
בכל.
אותו דבר מהרמה בגזלו, כיוון שהוא גזל פרה מעוברת, העיבור, העובר, גם נכלל בחפץ הגוזל, הוא מחייב אותו בתשלומי דומים, גם על העובר. אז אם כן, הסטטוס של העובר הוא ממש בדיוק זהה עם הסטטוס של האמא. אבל בלידה, אז אני יוצר מציאות חדשה של הקדש, והקדש לגבי מזבח, וזה בלידת הפלד של ההקדש, וכן לגבי גזלו, אם הנגזל התייאש לפני הלידה, אז אני רואה את הלידה כמציאות חדשה, והגזלון קונה את הפלד, והוא לא ישלם אפילו פחותה אחת על הפלד. אוקיי. עכשיו לאחר שהסתבכנו על כל הנושא הזה ודיברנו אתמול שוב פעם על גיזו, שהדין של גיזו של בהמת הקדש הוא שיש פה קדושת איסור הקדש אבל לא קדושה ממש בשלמותה לחייב אותו במעילו, ועדיין אני רואה את הגיזה למרות שיש לה דינים מיוחדים כמציאות בפני עצמו, מכל מקום היא עדיין קשורה לבהמה, להקדש, משום שאם הוא פודה את ההקדש, אז הפניין, פדיון, ממילא חל להתיר גם את הגיזה. אז אם כן, יש בגיזה, אני חושב, שני דינים. יש דין שהגיזה היא מציאות בפני עצמו, הם דינים מיוחדים, כי פוקה ממנו הוא שם מאילו, לאחר שהוא גוזז את הגזיזה. זאת אומרת, כל זמן שהגיזה גודלת על גב הרחל, אז יש לה גיזה דין של הקדש. לאחר שהוא גזז אותה, אין לה דין של הקדש, ונפקא מינה לגבי מעילה. שאם הוא מועל בגיזה כשהיא מחוברת, כשהיא גודלת, אז הוא חייב מדין מעילה. אם זה שום פרוטה מחוברת. מה שאין כן, אם לאחר שהוא גוזז את הגיזה, אז אני אומר שאין בו חיוב מעילו. אז יש לו רק דינים מיוחדים בפני עצמם של איסור הקדש, אבל לא קידוש הגמורה לחייב אותו במעילו. מה שאין כן, מעידו כיסא אני אומר שהגיזה יש לה דין של הרחל, ומה נפקא מינה, אם אני פודה את הרחל, ממילא אני מתיר את הגיזה, אף על פי שלא עשיתי שום מעשה פדיון על הגיזה. אז גיזה יש לה בעצם שתי פנים, מצד אחד היא מין אנדרוגינוס כזה, שמצד אחד היא בריאה בפני עצמו, ואין פוקה ממנו דין מעילו, אבל מעילו כי זה חלק מהאימא, עד כדי כך שההתר של האימא חל לגבי אבלה. אוקיי, רבותיי, מצאתי פה כמה דברים ששייכים למפתחות הקודמות לנו. אז בואו נעשה מין דז'ה וו כזה ונחזור לכמה מהנושאים שדיברנו עליהם. אני חיפשתי את הספר הזה כבר מאז שהתחלנו לפני חודשיים, וברוך השם מצאתי אותו. זה נקרא קודשוס בניוני חנקו ומגילו, ונדמה לי שהשם שלו המחבר לא מופיע פה, נדמה לי שהשם שלו היה טורצ'ין, והוא היה תלמיד של הבריסקרוב. והוא חוקר כאן לגבי קריאת המגילה בפורים, לא מזמן היה לנו פורים, האם הוא חובת יחיד או חובת ציבור. ואם לא שכחתם, היו לנו הרבה דיונים לגבי ציבור ויוחד, יוחד וציבור. מה הדין של מגילה? אז הגמרא מביאה במגילה דף ה' את ממרתו של רב, שמגילה בזמנה כלומר אם הוא קורא את המגילה בי"ד קוראים אותה אפילו ביוחד, אבל שלא בזמנו קוראים אותה דווקא בעשורה. לא בזמנה זה יוד א' יוד ב' יוד ג' לבני הכפר.
אז מה עושים?
אז קוראים אותו דווקא בציבור. אז אם אני בן כפר ובתורס יוחד אני רוצה לקרוא את המגילה ביוד ג', אני לא יכול. רב אסי אמר בין בזמנו בין שלא בזמנו, כלומר אפילו בי"ד בעשרה, דווקא אם יש עשרה, כלומר לפי רב אסי והוא חולק על רב, אין קריאס המגיל ביוחד בכלל אפילו בזמנו. מה שאין כן לפי רב, אם הוא קורא את המגילה בזמנו, הוא יכול לקרוא אותו ביוחד ולצאת ידי חובה.
שני מחלוקסים.
מה אתה אומר שני מחלוקסים?
אחד, אם יש את בכלל של יחיד, השני, מה נפקימן בכפרים, בשני
בזמן.
לא,
לפי רבה שיהיה נגדי. עוד פעם, לגבי עשורה, אז כוליהו לא פליגי שבעשורה אז הוא יכול לקרוא אותו בין בזמנו בין שלא בזמנו. אז נדמה לי שאנחנו מיני רק לגבי יוחד. אז יוחד לפי רב קורא אותה בזמנו, כן?
רבאסי
אומר אין מצב של יחיד אפילו בזמן. הבי עובדו וחוש לרב להוד רבאסי. אז רב חשש לשיטת רבאסי, למרות שהוא עצמו פוסק שיש מגיל בזמן אפילו ביוחד, אבל הוא הקפיד על עשרה אפילו בזמן. רב עצמו
אבל ההלכה הוא אמר שלא.
יש לפעמים שאני פוסק את ההלכה מעיקר הדין, אבל למעשה אני מחמיר. אז מעיקר הדין יוחד בזמנו קורא לפי רב, אבל למעשה בשטח בפועל הוא היה מחמיר כשיטת רב אסי להקפיד על עשרה אפילו בזמנו. תוספות הלכה כרב, איך תוספות יודעים שהלכה כרב? טוב, רב יוחנן איסו כבוס אם מסכים לשיטת רב במגילה דף יוטט עמוד ב' דיומר. רב יוחנן אומר הקורא מגילה הכסובה בין הכסובים לא יוצא. כלומר אם אין לו מגילה אלא יש לו רק תנך אז לא יצא. אומר רב יוחנן במה דברים אמורים ביוחד, אבל בציבור אפילו אם קורא, סליחה, בדיוק ההפך, לא ביוחד או בציבור, הכוונה היא שביוחד הוא יוצא ידי חובתו אפילו במגילה הכסובה בין הכסובים, ואילו בציבור לא יצא ידי חובתה במגילה הכסובה בין הכסובים. וכן הלכה דרב רב יוחנן, הלכה כרב יוחנן, וכל שכן הוכה דקיימה בחדשיתוסה. כלומר יש כאן מחלוקת בין רב רב יוחנן נגד רב אסי, אבל רב יוחנן ודאי הבין שיוחד יוצא ידי חובתה בקריאס המגילה אפילו בכסובה במגילה הכסובה בין הכסובים. ועוד אומר תוספות רב אסי תלמד רב אבו, ורבני יוסף איש ירושלים פסק די אף ביוחד צורך לבורך. יש כאן אריכות דברים, אבל בעצם הוא שואל מבואר בדבריהם די אף על גב די קיימל די קורנוס או ביוחד מכל מקום עדיין לעניין ברוכה לא שמענו, ועל זה הוכיחו מהסוגיה של הגברה דברוכה לאו דווקא בציבור אלא אפילו ביוחד. כלומר מה כאן אהבה מן לומר שמצד אחד הוא יכול לצאת ידי חובתו בקריאס יוחד, אבל לגבי הברכה הוא מספקלי, ואולי אין ברכה לא תקנו את הברכה אלא בציבור. הרי על כל מצווה אני חייב לברך עובר לעשיוסון, ואם כן, אם יש מצווה לקרוא את המגילה אפילו ביוחד, מה כאן הספק של תוספות, האם הוא יברך על הקריאה ביוחד או לא יברך על הקריאה, מהיכן תסי שלא יברך עליה ביוחד? זאת היא השאלה הראשונה שלו. עכשיו הוא ממשיך ואומר, הרי תוספות הוכיחו שיש קריאס המגילה אפילו ביוחד, מיהוד האמרינון רבי יוחנן לקמון בדף יוטט ומת הקורי מגילה כסוב בין הכסובים לא יוצא, היינו דווקא בציבו, אבל ביוחד יוצא, שמע מינו יוצא, וכך תוספות מוכיחים שיש מצווה להלוכה כשיטת רב רבי יוחנן אפילו, מגילה אפילו ביוחד. הנה צורך עיר, מאחר דקורן עושה ביוחד, אז מה ישנו בציבור אם הוא קורא במגילה הכסוב בין הכסובים לא יוצא? טיפקלי די יוצא מדין קריאס היוחד. הרי אפילו נאמר שבתור ציבור הם לא יצאו ידי חובה, אבל כל... בדיוק, יש בכלל מסע אמונה, הרי הציבור מורכב מעשרה יחידים, אז אם כן, למה שהיחיד לא יצא לפחות על כל פנים חובתו בתור יוחד במגילה הכסובה בין הכסובים?
זה קושיה לרבשי.
זה קושיה? למה אתה אומר דווקא לרבשי?
הרי
עד הרב אנחנו מקשים על ליבה דה רע,
הוא מחמיר עם עצמו, אבל להלכה הוא אומר
לא, שואלים על לקרוא מהתנך במקום מגילה.
אז רב שסובר שיש חובה של קריאה ביוחד, וענן קיימלון כרב משום שרב יוחנן גם מסכים עם רב, אז אם כן, א', תוספות מסתפקים האם לברך ביוחד, ומה פשר הספק הזה, ושנית, אם הוא קרא את המגילה בין הכסובים בין הכסובים, אז בציבור לא יוצא ידי חובוסו. הרי לאחר שקבעת שיוחד קורא את המגילה ואפילו מברך עליה, אז אם הם קראו את המגילה בין הכסובים, הרי לפחות על כל פנים יקיים את חובתו בתור יוחד, כי כל ציבור מוקב ביחידים, אז בתור יוחד הוא יצא ידי חובתו. אשר על כן נראה לומר, ואף על גב דקיימלון דקורן עושה ביוחד, מכל מקום יש דין מיוחד של קריאס הציבור, אלא דספירה לילה רב דקורן עושה גם ביוחד, ולא נאמה דקול התקונה הויסה לקרוסה דווקא בציבור. אבל הון מיה גם רב מודד דנמר דין מיוחד של קריאס הציבור, קריאס זו של ציבור חלוקה היא מקריאס היוחד, ואיספי דין מיוחד. ובקריאס זו נמר הלוכה של הקורא במגילה הכסובים בין הכסובים לא יוצא ידי חובוסו, והיינו מדין קריאס הציבור לא יוצא ידי חובוסו, משום שיסוד הדין של קריאס הציבור הוא דצריך הפרסום הניסה של הציבור, ואם הוא קורא בין הכסובים לא יוצא ידי חובוסו, זה נראה כקורא במקרא, ואין כאן הקר שהוא קורא בתור הסנס בפרסום הנס, אבל כל זה בקריאס ציבור דייקה בפרסומי ניסה, ובאינן פרסומי ניסה על ידי קריאה של מגילה שאינה כסובה בין הכסובים, אבל בקריאס היוחד הרי חוסן דין פרסומי ניסה של ציבור, ולכן לא יכפס לון אם היא כסובה בין הכסובים, ובאינן רק שיהיה כסובה כדין. ולפי זה, הודי אמרינן דבקסובה בין הכסובה לא יוצא בציבור, היינו דלוקיה מצווה מיוחדת של קריאס הציבור עם פרסומי ניסה, אבל אינו חינם לקריאס היוחד יש כאן. ונפקא מינה גדולה, הוא אומר ככה, יש דין בתחילת מסכת מגילה, שכהנים מבטלים מעבודוסם, ובייס רבי מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. הוא מבואר שם בתוספות, דאיקרא ביטול משום קריאס הציבור, דאיספי תפי פרסומי ניסה. אם כן נראה דבקרי הזו מעקיב בדין שלא תהיה כסובה בין הכסובים, ואם היא כסובה בין הכסובים ואין בה קיום של קריאס הציבור, אז ממילא אין לו לבטל על זה עבודה ותלמוד תורה, די אין הוא מקיים בזה קריאס הציבור של פרסום הנס. אז יוצא ככה, אם המגילה כסובה בין הכסובים, אז אי אפשר להשיג על ידי קריאה זו את הקיום המיוחד של ציבור בפרסום הנס, כי לא ניקה הדובר שהוא קורא את המגילה, אלא הוא קורא מקרא. ומילא אין לכהן לבטל מעבודתו לבוא לקריאה זו שהיא כסובה בין מגילה כסובה בין הכסובה, משום שמה יהיה לו רק קיום יוחד, ובקיום יוחד אין דין של ביטל תלמוד תורה. ביטל תלמוד תורה הוא משום קיום הציבור.
איפה יש לרב היתר לקרוא ליוחד בלי כריסמס?
אם למשל אין לו אפשרות להגיע לבית הכנסת, או שהוא נמצא במקום נידח ואין שם ציבור, אז מה הוא יעשה? חייל בצהל ובמוצב הוא לא בבסיס הקבוע, אז אין לו ציבור, אז הוא יקרא ביוחד. אמנם יפספס את הקיום המיוחד של קיום קריאס הציבור ועם הפרסום הניס המיוחד, אבל לפחות יהיה לו קיום, כך טובה רב וקיימון כרב רב יוחנון, של קריאס ביוחד. ולפי זה אולי אפשר להבין, הוא אומר, הסתפקוס התוספס לגבי דין ברוכה. די תוכן, דלו, דנימו, דין ברוכה נתקנה דווקא לקיום של קריאס הציבור. והרי לזה שהרי הברכה לאחריה, הדונס דיננו והרוב סביבנו נתקנה דווקא בציבור. אז ייתכן שהוא הדין, כשיש לו את הקיום השולם והגומר הזה של פרסום הנס, בציבור, אז תקנו את הברוכה. אבל בקריאס היוחד אין דין ברוכה עליה, עוד פעם לפי ההבה מן הזאת, מאחר דחוסה כאן הפרסום הניס והקיום המיוחד של ציבור. על זה הוכיחו התוספוס דים איסא דווקא בציבור מבורכים, אבל ללמד בגמורה לפושי מים מבורך, מבורך בציבור, ומקומר סתם מים מבורך, משמע דבכל קריאס בוי ברוכה. אז אם כן, כיוון שיש קיום ביוחד של קריאה, על הקיום הזה אני יכול לברך. זה החידוש של תוספות. אמנם חסר פה הקיום המיוחד של ציבור של פרסום הנס, והבא מן הסל כדאי תוך לומר דהברוכה נתקנה דווקא על הקיום המיוחד של פרסום הנס, כל משמעון לא, שגם על היוחד יש קיום על כל פנים של מייסה קריאה בלי פרסום הנס, ועל זה תקנו ברכה. זה מה שיצא לי מהספר הזה. אז אני כל כך שמח שמצאתי סופו של דבר את הספר. עכשיו, היה לנו מפתח שנקרא מציאות או דין. ציבור ויוחד, אב ותולדו, ומציאוס, מציאוס ודין. אז רק רגע אחד. לפני שנגיד למציאוס ודין, לגבי אב ותולדו, מה הדין של חומש? הרי אם הגזלן נשבע לשקר בכפירתו נגד הנגזל, תביעת הנגזל, ואחר כך הוא מודה על האמת וחוזר בתשובה, אז הוא חייב לא רק קרן, אלא הוא חייב להוסיף גם חומש.
הוא לא נותן את זה
להקדש. אז בגזל הגר, כאשר אין, כאשר הגר מת ואין לו יורשים, אז התורה קבעה שאת הקרן וחומש הוא משלם לכהן, הכהן שעובד במשמר. אבל פה מדובר לא בגר אל ישראל רגיל, אז הדין הוא שאם הגזלן, אם הנגזל, סליחה, הלך לעולמו, אז הגזלן ישלם ליורש
את הכל, גזל וחומש.
אבל השאלה נשאלת, מה יהיה אם, רק שנייה אחת, מה יהיה אם הגזלן הלך לעולמו? אז עוד פעם, אם הנגזל הלך לעולמו, אז הגזלן ישלם ליורשים של הנגזל, ובגר ישלם לכהן. אבל מה יהיה הדין אם הגזלן הלך לעולמו? אז קודם כל בואו נקרא את הפרשה בפנים. הפרשה היא...
השאלה היא לגבי היורשים שלו?
בדיוק, לגבי היושבים,
מה
חייבים?
מה זה
קפל? אוקיי, עוד מעט נגיע לקפל, אבל קודם כל לגבי חומש. בקפל זה תלוי אם נגמר הדין או לא נגמר, אבל לפני שנגיע לזה, אז כתוב בתורה, ויקרא ה', פסוק כ"ד, או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אושו בראשו וחמיש עשו יוסף עולו, ושום יובל השם אל תומים מן הצון. אז אם הגזלן בתוספת לעבירה הראשונה של גזל הוא גם עבר עוד עבירה אחרת של שבוע שקר ואחר כך הוא הודו לו, אז הוא חייב כתוב בתורה קרן וחומש. אומרת הגמרא כאן במקום הדף כובדלד עומד בית תניא, יש כאן ברייתא. רק שנייה אחת. חומש ממונו הוא או חומש כפורו הוא? אם אני אומר חומש ממונו הוא, אז אם כן מייס הגזלן משלמי היורשים, היורשים ישלמו גם קרן וגם חומש. עוד פעם, על הקרן אין שום ספק שאם הגזלן הלך לעולמו, היורשים חייבים לשלם לנגזל את הקרן. אבל מה דינו של החומש? אז לכתחילה הגמרא אומרת, בדיוק הגמרא מדייקת מלשון המשנה, שהדין של חומש הוא דין של ממון. אם הוא דין של ממון, אז כשם שהיורשים של הגזלן חייבים בממון של הקרן, אז הוא הדין, הם חייבים על החומש, כי זה הכל חפץ אחד של תשלומי ממון. ותנא נמי, והגמרא מביאה משנה לסייע, שהיורשים חייבים לשלם את החומש.
גם חומש?
גם את החומש, אני מתכוון לומר. שואלת הגמרא, ויורשים בני שלומי חומש דבון הווה? האם זה הכי נכון שהיורשים חייבים לשלם את החומש על אביהם? ורמינו, הרי יש לנו ברייתא, ברייתא דורשת את הפסוק שכתוב שם בפרשה, אשר גוזל. מה הלשון של הפסוק כבר שכחתי, אבל כל פנים כתוב בפסוק אשר גוזל. אשר גוזל, דיינו מי שגוזל משלם חומש. אבל אינו משלם חומש על גזל אביו. ולמה? אומר רש"י, משום שזה כפרה. ואם כן, היורשים לא חייבים בכפרת אביהם. הם חייבים על עבירת עצמם. אז אני חייב להתכפר, אני לא חייב להתכפר. אם זה היה מומן, אז יש דין שלגבי חובת מומן היורשים משלמים את חובת אביהם. הם בעצם אוחזים בממון שלא שייך להם. אבל אם התשלום של קרן, סליחה, עוד פעם, אם התשלום של חומש הוא בתור כפרה, משום שהוא נוסף על הגזלה, הרי הוא נשבע לשקר, אז אי אפשר לחייב את היורשים בתשלומי חומש. אז הסוגיה מביאה כל מיני ציורים, אין לי כוח עכשיו לבוא, הסוגיה הזאת היא די ארוכה, אבל יסוד הספק של הגמרא, שהגמרא רואה בזה סתירה בין משנה לברייסה, מה הדין של חומש? בעצם חומש הוא הרחבת הדין של חיוב קרן, והוא מומון כמו קרן, או דילמה הוא כפרה. ויש פה מין בשינו מינו, יש פה av vitoldo, אבל התולדה עומדת בפני עצמה. חומש אינו דומה לקרן, כי יש לו גדר של כפרה, ואם יש לו דדר כפרה, אז אין היורשים משלמים את החומש.
בגלל שאלתי לפני כן על קבע, קבע זה מומן, בגלל שאין, זה לא קשור עם קורבן, בין העניין של חומש, זה קשור לאשם, זה הסיבה?
אבל כן, אבל ייתכן שבנוגע לכנס, בנוגע לאיך אומרים כפל, אז ייתכן שהכפל הוא נידון ככנס כל זמן שלו נגמר דינו, אבל אחרי שנגמר דינו אז הכנס הופך להיות מומה. למשל מודו בקנס פוטו, אבל זה דווקא לפני שנגמר דינו. לאחר נגמר דינו אין דין של מודו בקנס. למה? כי אז הקנס הופך להיות חיוב מומן. זה הכוח של ביתן, שביתן יכולים להפוך קנס לחיוב מומן. ולאחר שהם פסקו את הדין והפכו את הקרן לחומש, הפכו את הכפל לקרן, בעצם לחיוב מומן, אז גם היורשים יהיו חייבים את הכפל. אוקיי. זה מה שרציתי להוסיף.
בעצם הנקודה היא כפרה, האם זה כפרה או לא?
או מומן. וזה בעצם החקירה שלנו, אם הוא הרחבה של העיקר, העיקר פה, האב הוא הקרן, ואם כן האב מתרחב וכולל בתוכו גם את החומש, אז כאשר אני extend, כמו אם אני מרחיב את הקרן לכלול גם את החומש, אז יש לחומש אותו דין בדיוק של האב, כי התולדה היא רק היחידים זה לברס האב. או דילמה, שייני חומש הוא בעצם מהותו כפורה ולא מומן.
כפל זה לא
כפורה, כפל זה נקרא קנס. קנס הוא משהו באמצע. קנס הוא מומן, אבל הוא גם כן קנס. אוקיי. עכשיו דיברנו בריחות על מציאוס ודין, ואני שמח לשתף איתכם עם מציאות שמצאתי, המצאה מחודשת. המשנה אומרת במסכת נידה בדף סמך א' עמד ב', היא ממשיכה בסמך ב' עמד א', שיש מה שנקרא בבגודים תומה בלואה, כאשר התומה היא נבלעה בבגד, איך אומרים, בחוטים של הבגד. ודוגמה קלאסית של תומה בלואה בבגודים היא כתם, כתם של נידה. כי הרי דם נידה הוא נחשב כאב התומה, הוא נחשב כדובר המטעמה. ועכשיו, הדם הוא בלואה בתוך הכתם. וזה מה שהמשנה קובעת כאן, שהכתם יש לו דין של תומה בלואה. אז איך אני יכול לטהר את הכתם הזה? אז במשנה כתוב שבע סממונים מעבירים על הכסף, והמשנה רושמת כאן שבעה סממנים שאנחנו מעבירים אותו על הכתם, וזה בלשוננו כיבוס, הייתי אומר. עכשיו, שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, האם אני צריך למשנה ללמד אותי איך לחבס בגד? הרי נשאלת את הנשים, הם יגידו לנו. ולמה המשנה קובעת דווקא שבע סממונים? אבל הסיפור אינו נגמר פה. הגמרא אומרת בדף סמך ב' עמוד ב', שאם הוא בלוע והוא רוצה להוציא אותו, את הבליעה, ולטהר את הבגד, אז הגמרא אומרת שהוא מעביר זין סממונים אלו המפורטים במשנה ומבטל אלי. מה פירוש ומבטל אלי? בלשון ביטול. אני הייתי אומר הוא מחבס לי, או שהוא מוציא את הבלוע ועכשיו אין קפדה. אומרת הגמרא, עדיין אפילו אם עדיין נשאר קצת דם בתוך הבלוע, התורה לא מקפידה על הדם הזה, והבגד הוא טהור. למה? כי הוא העביר עליו זין סממונים. רש"י אומר, אפילו לא עובר, הרי הוא בוטל וטהור. אז אולי, וגם הרמב״ם, בהלכות משכב ומושב, בפרק ד' הלכה י"א, הרמב״ם אומר, כל הקסומים טמאים, מעבירים עליהם שבע סממונים, ואחר כך, בין עובר הקסם, בין לא עובר הקסם, מטבילו וטהור. מאוד מוזר. בכתב של נידוס אומר הרמב״ם, כיוון שהעבירו עליו שבע סממונים, בוטלו ומטבילו. בוטלו, יש כאן דין של ביטל.
גם אם זה נשאר. במציאות.
נכון, כי הרי הוא אומר אף על פי שלא עובר הכסף מטבילו וטהור, ולמה אומר רמב"ם? משום שבוטלו.
ביטל זה בדרך כלל אם רואים את זה לביטל.
כן, אז אני אומר, אני אומר שנתחדשה פה הלכה מסוימת. אם זה מציאות, אז אני לא יודע מה צריך זין סממונים. אני יכול להמציא כל מיני דרכים איך לכבס את הבגד, אני לא יודע, היום יש, איך זה נקרא, נחס וכבס, איך זה נקרא, נגב, אשתי שולחת אותי, אני תמיד מסתבך, על השולחן, על המדף, יש אלפי אלפי מוצרים, כן, אני לא יודע מה היא רוצה, אני צריך להתקשר, ברוך השם שיש פלאפונים היום,
אז אפשר לעשות את הצלצה, לא יודע, לעשות בבית. אבל אני חושב שהכוונה היא במקור, אז הרי לא היה אפשרויות לעשות את השבע סממנים האלה שהם מנקים,
יש להם כוח.
עכשיו אם בכל זאת מה שבא הם רואים שזה לא נוקע, אז זה כאילו אומרים העין לא רואה טוב.
אוקיי, אולי. אבל אני רק אומר שאלף השימוש בביטוי כאן במונח ביטל, שהוא בעצם מילה שכפי שראינו באריכות לגבי ביטל שם חומץ בערב פסח, אז הדין של ביטל או אפילו ביטל בתרומס, שמענו שיש הלכות של ביטל, אז נדמה לי שיש כאן הברת זין סממונים בתורס מבטל, וזה דין ולא מציאוס. אבל מצאתי התומה הוא תומה דורייסה, לגבי האישה זה דרבון, כי אין כאן הרגושה, אבל לגבי הבגד יש כאן דין של דם, דם נידה בלוע, תומה בלוע זה לא דרבון. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה הפוכה שמצאתי של מציאוס ולא דין, וזה מצאתי בחידושי הגרים, הגרם על הרמב״ם, רב משה סולובייצ'יק, הוא היה הרב של אבא שלי, הוא גם חיתן את אבא ואימא שלי, אבל אני כמעט לא פותח את הספר הזה, הוא כל כך קשה לי. רובי דרובי של הספר הוא בעניינים מסובכים של מחיצס ושל מסכת עירובין, של אורלוס ושל טומאה וטהרה. וכשאני מבין אפילו משהו מתוך הספר, אני כל כך בשמחה גדול. אז כאן בהלכות תפילה, הרי הספר הזה הוא חידושים על הרמב״ם, אז בהלכות תפילה הוא כותב ככה, הרמב״ם פוסק, אין הציבור מתפלל עם תפילת נדבה. למה? לפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה. אז עוד פעם, תפילת נדבה היא תפילת היחיד ולא תפילת הציבור.
מה זה תפילת
נדבה? למשל, הציבור חייב להתפלל בשבת, לדוגמה, ארבע תפילות. אם הציבור יסכים, נעשה אספת חברים, כולם מסכימים, בוא נוסיף עוד תפילה.
איזה תפילה?
תפילה סנדוב. נדביר תפילה שבס, בוא נגיד שבע ברכות. בקדש של שבס, בתור סנדוב. אז הרם קובע שאין תפילה סנדוב של ציבור. למה? כי בקורבנות, ותפילה כנגד קורבן נתקנות, אז כיוון שבמקור דהיינו בקורבן, אז אין, יש יוחד, אני בתור יוחד יכול להתנדב להביא קורבן עולה למשל, או שלומים או עולה, אבל אני לא יכול בתור ציבור, הציבור לא יכול להתנדב תפילה אז נדוב.
רק שאלה, מה
מוסך
התפילה
הזה,
נגיד התפילה החמישית?
כן, בדיוק כמו ארבע תפילות, לא כמו מוסף, אבל כמו 18 עם ברוך אתה השם מקדש את השבת.
אבל זה לא, זה
נשאר
שזה כאילו בעל תוסף, לא? אין כאן בעל תוסף?
הרמב"ם עכשיו אומר, לא, בנדובה אין כאן בעל תוסף, אבל בציבור אין כאן תפילת נדוב.
זה ראוי, זה משובח.
אבל זה צריך להיות מכוונה, היום זה קשה לקנש.
אבל זה לא עושים את זה היום.
אני עושה את זה מדי פעם לפעם. כן, מתי אני עושה את זה? אם התפללתי במהירות או בלחץ, ובמיוחד אם יש לי בקשות מיוחדות ולא הזכרתי אותן בתפילה, אז אני מוסיף תפילת נדוב. מה שאני עושה לפני שאני מתפלל, אני רושם לעצמי על דף נייר את כל הכוונות, את כל הבקשות שאני רוצה להוסיף. כי אנחנו מחמירים בתפילת נדוב להוסיף איזושהי הוספה בכל ברכה וברכה מ-13 הברכות האמצעיות, ואני לא מסוגל לחשוב עליהם באמצע התפילה, אז לכן אני רושם לעצמי ממש מילה אחת או שתיים בכל ברכה וברכה להזכיר לי תוך כדי הברכה. אני מסתכל על הדף ואני מוסיף את הברכה הזאת.
זה ביום יום?
לא, בשבת אסור, אין תפילת נדוב בשבת.
יש רק ארבע
בשבת, כל יום יש לו את המספר. אני רק אומר שאני יכול להוסיף תפילה על המספר במשך ימי החול ולא בשבת. בשבת אין תפילה, אין תפילת נדוב, אין אפשרות של נדוב בשבת. ולמה? כי אין קורבן נדבה של הציבור בשבת, ולכן גם היוחד לא יכול להתפלל תפילת נדוב. השואל רב משה סולובייצ'יק, מה שפסק הרמב״ם שבשבת אינו יכול להתפלל תפילת נדוב מדין שאין מקריב נדובוס בשבת, אז הרמב״ם פוסק שגם בשבת אין תפילת נדוב משום שאין הציבור יכול להביא תפילת נדוב בשבת. שואל רב משה, הרי הודי אין מקריב נדובוס בשבת, כן? דהיינו שגם היוחד אינו יכול להביא קורבן נדובה בשבת. למה היחיד? אני מבין שאין תפילת נדובה של ציבור בכלל, לא בשבת ולא בחול. אבל היוחד יכול להביא קורבן נדובה במשך כל השבוע. בשבת אין תפילת נדובה, סליחה, אין קורבן נדובה של היוחד
בשבת.
בדיוק. ולכן אם היחיד רוצה להתפלל תפילת נדובה בשבת, כיוון שבתור יוחד הוא לא יכול להביא קורבן נדובה בשבת, אומר הרמב"ם, לכן היוחד לא יכול להתפלל תפילת נדובה בשבת. שואל רב משה, מדוע אין היחיד יכול להקריב תפילת נדובה בשבת? הוא אומר, כרי לגבי ציבור אין בכלל תפילת נדובה, אבל לגבי הציבור אין בכלל קורבן נדובה. זה לא קיים בהלכה. אין, התורה לא, אבל יוחד הרי במשך השבוע יכול להקריב קורבן נדובה. הרי עליי, עולה הרי עליי שלום. אבל שבת הוא לא יכול, ולכן הרמב"ם פוסק הוא לא יכול להתפלל תפילת נדובה בשבת. שואל רב מוישה, הרי מדוע אין היוחד יכול להביא קורבן דובו בשבת? הרי במשך השבוע הוא יכול להקריב קורבן דובו. הרי אין זה אלא משום איסור שבת. הרי כיוון שבהקרבת הקורבן יש כמה וכמה איסורים, אז הוא לא יכול להתיר אותם בשבת. נדובו אין בה כוח להתיר קורבן בשבת. שואל רב מוישה, אם כן, זה לא שייך לתפילה כלל. הרי בתפילה אין פה איסור מלוך, אז למה שלא יתפלל היחיד תפילת נדובו בשבת? הרי הוא יכול להתפלל תפילת נדובו באלף, בית, גימל, דל, ה' וו, למה שלא יתפלל תפילת נדובו בשבת? אלא מאי, כי היחיד, על אף שהוא יכול להביא קורבן דובו באלף עד וו, אבל בשבת הוא לא יכול להביא קורבן דובו, ותפילס כנגד קורבנס תיקנו. שואל רב מוישה, מדוע, מי טיימה הוא לא יכול להביא קורבן דובו בשבת? משום מחמת איסור מלאכת שבת. מה זה קשור לתפילס נדובו? הרי תפילס נדובו אין בו שום עבירת מלאכה. אומר רב מוישה, ומוכח מזה, דהרמב"ם סביר לי, דכיוון דתפילות כנגד תמידים תיקנו, עין פרק א' מלכות תפילה הלכה ה', על כוכך אם לא יצויר אוסו קורבן למעשה, דהיינו בפועל וכתמצא, גם כן אינו בכלל התקנה דתפילות נדובה. כלומר, התקנה הזאת של תפילת נדובה של היוחד נתקנה כאילו תחליף של הקורבן. דהיינו שאם הוא היה יכול להביא את הקורבן בנדובה, הוא יכול להתפלל תפילת נדובה. אבל אם אין כאן תפילת, אין כאן קורבן נדובה, מכל סיבה שהיא, ולא אכפת לי מדוע, אבל במציאות אין כאן אפשרות בעולם לקיים קורבן נדובה ביוחד, אז גם תפילת נדובה ביוחד לא קיימת. כלומר, הדין לא קובע, אלא החתימצא קובע. זה בדיוק הפוך ממה שראינו. תמיד אנחנו אומרים שהחתימצא לא החתימצא, זה לא רק זין סממונים כדי להוציא את המציאות של הכתם, אדם בפנים, אלא זה דין, ביטל. מה שאיגן כאן, אני אומר פונקפקר, ההפך הוא נכון, המציאות קובעת, וכיוון שבמציאות אין קורבן נדובה של היוחד בשבת, אז הוא הדין שאין תפילת נדובה, אין תפילת נדובה אפילו של היוחד בשבת. עוד דוגמה של דין ומציאות, אני צריך לסיים, ובזה נסיים. שמעתי פעם מרב סלווייצ'יק חידוש עצום. הרי בתחילת לציצית אני צריך שנקדיר למחת, מה?
חילזון.
שואל רב סלווייצ'יק, מה כאן הכוח של החילזון? יש להסתפק. האם הוא דין או מציץ? כלומר, האם מה שנלמד חילזון הוא שדם חילוזון יוצא לי צבע, מוציא צבע שהוא מתקיים, צבע המסקיים, כעין שמיים וים וכל זה, או שהוא הלוך למשה מסיני, שאין צבע של תחילת אלא מחילוזון. נפקא מינה, בזמן הזה שיש לנו צבעים סינתטיים שהמציאו אותם ויכולים להתקיים, אז האם גם בזה אפשר לקיים את המצווה של תחילת? אם אני אומר שתחילת היא קשורה ותלויה לגמרי בחילזון בתור הלוך למשה מסיני, זה הדין,
אין תחליף.
אז אין תחליף. אבל אם אני אומר שהחילזון מוציא לי דם, סליחה, לא דם, אלא דם החילזון מוציא לי צבע שהוא מתקיים, אז אם אנחנו יכולים היום מבחינת manufacturing ליצור כאן צבע שהוא מתקיים, אז אני לא צריך חילזון. ורב סלווייצ'יק השאיר את זה בצורך עיר, הוא לא הגיע לשום
אני חושב שעל זה עד היום אין, הרושם שלי שעד היום הזה אין קונצנזוס על התחלת. עשו הרבה, שמעתי הרבה מחקרים.
לא, אבל זאב, אתה מתכוון למשהו אחר לגמרי, אני חושב. תתקן אותי אם אני טועה. נדמה לי שהיום כל המחקרים האלו, ורדזינה וגרינספן של הגוש, של איך
אומרים שם?
מה? מה זה חילזון? סלוויז'ק אומר, תשכח מזה. ייתכן שאני לא צריך חילזון. הלכה של חילזון היא רק איך תמצא כדי להגיע לצבע המסקיים. הגעת לצבע המסקיים על ידי משהו שהוא לא חילזון, אז אין הכי נמי, זה נקרא תחילס. הוא לא הגיע למסקנה, אני אומר, אבל רק בשיעורים הוא הסתפק בזה.
מה אנחנו עושים היום?
לכן כל המחלוקת, מה זה חילזון ומה זה לא חילזון, זה לא נוגע לרב סלוויז'ק.
יש שם תחיל? יש שם תחיל? אני יודע, יש כאלה שאני רואה הציצית שלהם, יש איזשהו...
שהוא אחד מהשמונה תחלת, אבל זה נראה לי רק, זה לא התחלת ש... הרבנים
שיש להם
מאה אחוז חשב שזה חשב. כן, כן, הרדזירו היה משוכנע לגמרי שיש לו את ה... אני שכחתי את השמות, אתה יכול לקרוא על זה.
מישהו אמר לי שיצא איזה ספר שלם על זה.
כן, ויש תמונות, אתה יכול לראות איך זה נראה וכו' וכו', אבל אני רק אומר שרב סלוויז'ק,
אבל זה
רב סלוויז'ק צידד פה שאולי אני לא צריך, אני לא צריך לעזור בכלל.